שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בענייני תפיחה ומחירה, ואנחנו בגמרא בדף ע"ו עמוד א' בתחילת העמוד. שנינו במשנתנו גנב והקדיש, ואחר כך טבח ומחר, אז חייב בתשלומי כפל על עצם הגניבה, אבל על התפיחה והמחירה הוא כבר לא חייב, שכן עוד לפני התפיחה והמחירה הוא הספיק להקדיש. כמובן, אם רוצים שהוא יקדיש, נדרש שיהיה ייאוש לפני כן, משום שלפני ייאוש הוא לא יכול להקדיש, אבל היה ייאוש ולאחר מכן גם הקדש, ולאחר ההקדש כמובן הבהמה הגנובה כבר יצאה מרשותו, הפכה להיות רשות הקדש, ולכן התביחה ומחירה הוא אכן לא חייב. שואלת הגמרא, אמרי, בשלמה, התביחה לא מחייב. אני מבין בהחלט מה ההיגיון לזה שלא מחייבים על התביחה, מחייבים על התביחה, שכן הוא כבר תובח משהו שלא אצלו, משהו של הקדש. דחי כתבח, דהקדש כתבח, ולאו דמרי כתבח. כלומר, זה לא של הגנב, וזה לא של הנגנב, זה הקדש. אלא אומרת הגמרא, ההקדש לחייב. מה לי מחרו להדיות, מה לי מחרו לשמיים. כלומר, גנב, וכאמור, היה גם ייאוש, אז אם היה ייאוש, והוא בא והקדיש, מה ההבדל? האם הוא הוציא את זה מרשותו במובן של למכור, או הוציא את זה מרשותו במובן של להקדיש? על פי כל הסברות שכבר דיברנו עליהן בהרחבה, של נשתרש בחטא, של שנה בחטא, כלומר, אתה גם לוקח את זה מן הנגנב, ואתה אחר כך גם מונע את האפשרות להשיב את זה, כי אתה בעצם מעביר את זה הלאה, הוא מקדיש את זה. מה לי מחרו להדיות, מה לי מחרו לשמיים, אז שיתחייב ארבעה וחמישה על עצם ההקדש, כך קושיית הגמרא. ישיבה הגמרא, המני, רבי שמעוני, דאמר קודשים שחייב באחריותן, ברשותי דמרי קיימי. מיד נזכיר שרבי שמעון נזכר גם במשנתנו, ומבין שכאשר מדובר על קודשים שחייב באחריות, כלומר, האדם נדרש, בעל הבהמה נדרש, יידרש להביא קורבן אחר, אם הקורבן הזה ילך לאיבוד וכדומה, הרי שהם נחשבים כשלו. ואם כן, לדעת רבי שמעון, גם אחרי ההקדש זה לא כמו מכירה. כאשר הגנב מוכר חפץ, אז זהו, אז החפץ עכשיו מכור, ושייך למישהו אחר. כאשר אדם מקדיש קודשים שחייב באחריותם, אז הם עדיין ברשותו, ולכן זה לא נחשב כמכירה, ממילא לא חייבים על זה את השלומי ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא את הקושייה המתבקשת, והמידי סיפא רבי שמעון, סיומה של משנתנו כדעת רבי שמעון, כמו שנראה מיד, הוורישא לאו רבי שמעון, אז אי אפשר להעמיד גם את הרישא כדעת רבי שמעון. אלא אחא למה יסקינן, תירוץ דומה אומרת הגמרא, בקודשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי, דאמר קודשים קלים המון בעלים הוא, וברשותי קיימי. שיטת רבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים אכן שייכים לבעליהם, ולכן אם יבוא הגנב אחרי ייאוש ויקדיש את הבהמה למשל להיות שלמים, להיות קודשים קלים זה עדיין ממונו. זה לא נחשב שהוא מכר את זה. רש"י כאן מדגיש שאף על פי שזה עדיין ממונו, הרי שבהמשך המשנה, אם הוא תובח את אותה בהמה אחרי שהוא הקדיש, ודאי שהוא פטור מתשלומי 4 ו-5. כלומר, העובדה שקודשים קלים הם המון בעלים, לא יכולה להוביל למסקנה שטוב, אז אם הם המון בעלים, אז הם שייכים לו לגמרי, ולכן אם הוא יטווח אותם עכשיו, אז הוא חייב 4 ו-5. לא, לא, לא. ברור שברגע שזה בהמת קודשים, לא חייבים יותר על התביחה שלה. השאלה אם אפשר לחייב על עצם ההקדש. וכאמור, לפי רבי יוסי הגלילי, עדיין, למרות שלא תתחייב על תביחה, אבל להיות שקודשים קלים הם המון בעלים, אז ברשותי קיימי, וזו אינה מחירה. אומרת הגמרא, אז אם באמת כל המשנה שלנו מדברת על קודשים קלים, אליבא דרבי יוסי הגלילי, אבל קודשי קודשים, מי, משלם תשלומי 4 ו-5? כלומר, לפי דבריך, אם באמת הוא הקדיש אותו למשהו שהוא קודשי קודשים, שהוא לא ממן בעלים, אינה חינמי, חייב תשלומי 4 ו-5 על עצם ההקדש. אבל אם ככה, עד את הנרישה, גנב וטבח, ואחר כך הקדיש, משלם תשלומי 4 ו-5, זה היה המקרים במשנה הקודמת, דהיינו שהתביחה באה עוד לפני ההקדש, אבל אם לפי דבריך, שעצם ההקדשה עצמה דינה כמחירה, אז צריך היה לומר את זה, לפלוג ולידנה בדידה, לחלק בצורה מפורשת, שבאמת דברים אמורים, שאם הוא הקדיש, אז הוא באמת לא חייב בתשלומי 4 ו-5, כי ההקדש לא נתפס כמחירה, באמת דברים אמורים בקודשים קלים, אבל בקודשי קודשים, דהיינו אם הוא הקדיש את זה קודשי קודשים שהם אינם המון בעלים וזה יצא מרשותו, הנה חינם ממשלם תשלומי 4 ו-5. ככה צריך להגיע למסקנה. וזה לא כתוב במשנה, והמשנה לא חילקה באופן הזה. אלא לעולם אומרת הגמרא, לא שנה קודשי קודשים ולא שנה קודשים קלים. ודקשיא לך, מה לי מחרו לאדיוט, מה לי מחרו לשמיים? הקושייה שהניע את כל הדיון בסוגיה, שכן גם מי שהקדיש בעצם הוציא את הבהמה מרשותו וזו כאילו מחירה, אומרת הגמרא, זה ממש לא דומה. מחרו להדיות, מעיקר התורה דראובן, והשתה תורה דשמעון. כאשר בא הגנב ומחר את הבהמה הגנובה, אז הוא ממש שינה את הבעלות עליה. היא הייתה תורה דראובן, ועכשיו תורה דשמעון. לעומת זאת, כאשר מחרו לשמיים, דהיינו כאשר הקדיש את הבהמה, מעיקר התורה דראובן, והשתה תורה דראובן. כלומר, גם אחרי הקדש, הבהמה אינה יוצאת מרשות בעליה. שוב, אולי לא דייקתי, ודאי שהיא כן יוצאת מרשות בעליה, וזה לא קשור לשאלה אם קודשים קל עם המון, בעלים עם המון גבוה, אבל גם אם תאמר שהיא יוצאת מרשות בעליה, ועם המון גבוה, עדיין זה תורה דראובן. זו הבהמה שלו. הוא הקדיש את הבהמה. וזו בהמתו שלו, אחרי שהוא הקדיש אותה, הדבר הזה לא דומה למחירה, ועל זה לא חייבים בתשלומי 4 ו-5. כל הראשונים, החל מן התוספות כאן, מתקשים עד מאוד לקבל את המסקנה הזאת, דהיינו שהגמרא דוחה את סברת מה למחרו לידיעות מה למחרו לשמיים, והגמרא אומרת שלהקדיש אינו שווה ערך למחירה, כל הראשונים מקשים על סתירה חזיתית בין מה שהגמרא אומרת כאן בדף העין וב, למה שנלמד ממש בעוד 3 דפים בדף העין תת, ושם נאמר עד רבה, שבאמת הקדש דינו כמחירה, והמקדיש חייב תשלומי 4 ו-5, מה שנראה לכאורה ממש ממש כסתירה חזיתית בין הסוגיות. והתוספות כאן, וגם בדף האינטט, עומדים על הסתירה הזאת, וכדי שלא לייצר מין סתירה חזיתית כזאת בין הסוגיות, אגב, יש הרבה ראשונים שלא קיבלו את המהלך של התוספות, והבינו שבאמת יש כאן סתירה, ונדרשו להכריע, יש בזה עריכות רבה, בריף בנושא כליו, הרמב״ם פרק ב' מלכות גניבה, באמת כותב כדבר פשוט, מי שגנב והקדיש, פטור מתשלומי 4 ו-5, כמו שכתוב בגמרא שלנו בדף האינטט. מה תעשה עם הסוגיה בדף האינטט? אומר המגיד משנה שם, זו מחלוקת בין הסוגיות. ולכן הרמב״ם הכריע כי פשוטה של סוגייתנו בדף העין וב. כידוע, בעלי התוספות שעשו את הש"ס ככדור, ביקשו שלא לייצר ממש, הביטוי עשו את הש"ס ככדור, ביטויו של המהרש"ל בהקדמה לים של שלמה, שהתוספות מבקשים לאחד את כל הסוגיות יחד. אז התוספות מתקשים לקבל את זה שיש ממש סתירה בין הסוגיות, ולכן התוספות כאן לפנינו מציעים הבחנה יסודית ומהותית בין הסוגיות, ואומרים תוספות, שדווקא כאשר מדובר על בהמה שהקדיש אותה לקורבן, על זה נכון ההגד שבסוגייתנו, מעיקר התורה דראובן ואשתא תורה דראובן. בקודשי מזבח, הגם שהם אינם המון בעלים, ודאי כאשר מדובר על קודשי קודשים, זה עדיין תורה דראובן. במובן זה שזה הקורבן שלו, הוא יכול לצאת בו ידי חובתו, הוא יכול להתכפר בו. כאשר אדם מביא קורבן, יש איזושהי זהות בין מביא הקורבן לבין קורבנו. מה שאומרת הגמרא בדף האינטט, שמי שהקדיש הרי זה כמחירה וחייב 4 ו-5, שם אומרים תוספות, מדובר על מי שהקדיש לבדק הבית. כלומר, יש הבדל מהותי בין הקדש בדק הבית, שזו פעולה שביסודה היא פעולה ממונית, לבין להקדיש בהמה קודשי מזבח, להקדיש אותה קדושת הגוף, ואז הגם שהיא יצאה מרשות בעליה, זה עדיין נחשב תורה דראובן. כך ההבחנה של התוספות, הזכרתי מקודם דעת הרמב״ם פרק ב' מלכות גניבה, והרייבד שם באמת משיג על הרמב״ם. והרייבד כותב כדעת התוספות שבאמת צריך לחלק בין קודשי מזבח לבין קודשי בדק הבית. רב חיים גם בקצרה בחידושים בסטנסיל כאן בסוגיה שלנו וגם בחיבורו על הרמב״ם בפרק ב' מלכות מעילה, דן בהרחבה בחלוקה העקרונית הזאת בין קודשי מזבח לבין קודשי בדק הבית. אני מקריא ממש שורה אחת מתוך דברי רב חיים שם. כותב רב חיים, בקודשי מזבח עיקר קדושתן למצוותן. מה שאין כן בקודשי בדק הבית, דנעשה על ידי ההקדש קניין גבוה בעצם הדבר המקודש. או בלשון הבריסקאית הרגילה, קודשי בדק הבית קדושים בקדושה עצמית. כלומר, הם נעשו קניין גבוה, משהו בהם השתנה. קודשי מזבח קדושים בקדושת ייעוד. המטרה היא להקריב אותם. אבל לא שינית בזה את מעמדם הממוני. או במילים אחרות, קודשי בדק הבית, באמת מדובר על פעולה קניינית. האדם מקנה לבדק הבית, מקנה להקדש. והדבר הזה אומרת הגמרא בדף האינטט, אליבא דה התוספות, אליבא דה הרייבד. הדבר הזה הוא שווה ערך למחירה. מה למחרו לשמיים, מה למחרו להדיות. לעומת זאת, כאשר אדם מקדיש בהמה לקורבן, כאן הוא לא עושה פעולה ממונית. הוא עושה פעולה מצוותית, הוא עושה פעולה איסורית, אבל על זה אומרת הגמרא אצלנו, שמעיקר התורה דראובן, והשתא תורה דראובן. אז רב חיים שם מדבר על נפקמינות שונות, בין שתי התפיסות של קודשי מזבח, לעומת קודשי בדק הבית. למשל, רב חיים מזכיר, כמו שהזכרתי, זה פרק ב' מהלכות מעילה, רב חיים מדבר על הלכה בהלכות מעילה של נעשית מצוותו. כלומר, הכלל הוא שכל דבר ששייך להקדש, שכבר בא לידי השלמתו, בא לידי גמר, נעשית מצוותו, באמת אין בו מעילה. רב חיים שם מסביר שהכלל הזה נכון דווקא בקודשי מזבח, ולא נכון בקודשי בדק הבית. כי קודשי מזבח היו מיועדים לאיזשהו תפקיד מאוד ספציפי של הקרבה, ואם נעשה את מצוותם אז באמת אין בהם מעילה. לעומת זאת, קודשי בדק הבית יש בהם קדושה עצמית מצד היותם הקדש של בדק הבית, אז לא אכפת לי אם נעשית מצוותו או לא. סוף כל סוף, מי שיהנה מקודשי בדק הבית גם אחרי שנעשית מצוותם הוא גזלן, הוא לוקח מן ההקדש. וכאמור, יש בדבר הזה גם נפקמינות נוספות. אז כאמור, זה המהלך העקרוני של התוספות כדי ליישב את הסתירה בין הסוגיות. הזכרתי שהרמב״ם לא מקבל את זה, הזכרתי שיש עריכות רבה בריף ובנושא כליו, הרמב״ן במלחמות מעריכת מאוד בנקודה הזאת. וכאמור, הכל סובב סביב השאלה האם באמת יש דרך ליישב את מה שנראה כסתירת הסוגיות. התוספות סבורים שהיישוב קשור להבדל שבין קודשי מזבח לבין קודשי בדק הבית. ומכאן אנחנו ממשיכים במשנתנו על ההלכה הזאת של תנקמה, על הקביעה הזאת שאם הקדיש עוד לפני שטבח ומחר לא חייב תשלומי 4 ו-5, בא רבי שמעון ואומר, קודשים שחייב באחריותם משלם תשלומי 4 ו-5, ושאין חייב באחריותם באמת פטור. עכשיו, פשט דבריו של רבי שמעון, שהוא באמת מדבר על הנושא שזה אתה עסקנו בו, דהיינו שיש חיוב 4 ו-5 על עצם ההקדש. עצם העובדה שהקדשת זה כשלעצמו יכול לחייב בתשלומי 4 ו-5, כמו שאמרנו מקודם. זה מקשה הגמרא קושייה פשוטה ואומרת, אם באמת החיוב הוא על עצם ההקדש, אז מה פשר האמירה של רבי שמעון, שדווקא אם חייב באחריותם כן משלם תשלומי 4 ו-5, כלומר משמע שזה נתפס כמחירה, ולעומת זאת אם זה קודשים שהוא לא חייב באחריותם, אז זה לא מחירה? הרי לכאורה ההפך הוא הנכון, אם הוא חייב באחריותם אז זה עדיין ברשותו, אז הוא לא מחירה, אז הוא פטור מ-4 ו-5. ואם הוא לא חייב באחריותם, אז יצא מרשותו, וזו כן מחירה. ולכן, אם באמת רבי שמעון סבור שעצם ההקדשה נתפסת כמחירה, לכאורה דבריו הפוכים. אומרת הגמרא דף ע"ו עמוד א', אמרי, נידה סבר רבי שמעון, מה לי מחרו לידיעות, מה לי מחרו לשמיים, אותה סברה שמקודם אמנם דחינו, אבל דחינו אותה לבדי החכמים, כנראה שעל זה בדיוק רבי שמעון חולק. אבל אם ככה, איפכה ממה אלה, אז היה צריך להגיד בדיוק הפוך. דהיינו, שאם זה קודשים שחייב באחריותן, אז הוא פטור דאקת אלו נפק מרשותי. כי בעצם זה לא יצא מרשותו בכלל, לעומת זאת אם זה קודשים שאינו חייב באחריותן, אז הוא חייב, זה באמת מפקי למרשותי, ואז באמת ההקדשה נתפסת כמחירה. ולכן אם רבי שמעון מדבר באופן ישיר על הנקודה שהעסיקה אותנו, האם הקדש הוא מחירה, לכאורה דבריו הפוכים. ולכן אומרת הגמרא, אמרי רבי שמעון עמילתא אחרית איכאי. לא, רבי שמעון באמת לא מוסב על דברי התנא קמא שהיו לפניו, אלא רבי שמעון בא לחדש הלכה אחרת ולומר כך, ואחי קטן, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5, וכן גונב הקדש מבית בעלים, גם הוא פטור. מי טעמה? וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש. וזה שוב מתחבר למה שדיברנו פעמים רבות לאורך הפרק הזה. החיוב בתשלומי 4 ו-5 הוא חיוב שמוטל על הגנב. הרצחת וגם ירשת, נשתרש בחטא, שנה בחטא. ולכן אם הגנב עצמו גם טבח ומחר, הוא חייב תשלומי 4 ו-5. לעומת זאת, אם יש גונב מגנב, כלומר, בא גנב שני וגנב מן הגנב הראשון, והוא זה שטבח ומחר, אז הוא לא חייב בתשלומי 4 ו-5. ועל זה הוסיפו החכמים ואמרו, שגם מי שגנב הקדש מבית בעליו, גם הוא פטור. כי בכלל כל הלכות גניבה נוהגות רק בגונב מבית האיש. ולכן מי שגנב הקדש לא חייב לשלם כפל, בטח ובטח שלא חייב אחר כך תשלומי 4 ו-5, כי מבית האיש ולא מבית הקדש. ועל זה בא רבי שמעון לומר, שקודשים שחייב באחריותן, כן חייב בתשלומי 4 ו-5. מה הייתה אמה? קרינה בי וגונב מבית האיש. ולעומת זאת, אם זה קודשים שאינו חייב באחריותן, אז פטור, דלא קרינן בי וגונב מבית האיש. כלומר, רבי שמעון באמת סבור, שהיות שקודשים שחייב באחריותן, כן נתפסים במידה זו אחרת כממון בעלים, לכן נוהגים בהם דיני גניבה. מה שאין כן, קודשים שאינו חייב באחריותם, הם ודאי לא ממונו, ועליהם תקפה ההלכה שלא נוהגים בהם תשלומי כפל, ולא נוהגים בהם תשלומי 4 ו-5, וכן הלאה זו הדרך. ואם כן, כל חידושו של רבי שמעון מוסף על גנב שמראש, לא על גנב שהקדיש, אלא על גנב שמראש גנב הקדש, גנב בהמת הקדש, ואחר כך גם טבח ומחר אותה. ושוב, אם זה מן הקודשים שהבעלים חייבים באחריותם, הרי שזה ממון בעלים, ולכן הגנב התחייב גם בתשלומי כפל וגם בתשלומי 4 ו-5. עד כאן הביאור של משנתנו. מכאן, ועד סוף הגמרא בדף ע"ז עמוד ב', שמיד נשלים את הכל, נלמד היום בעזרת השם שני דפים, ומיד מי שידפדף לרגע יבין למה. מכאן בעצם מקשה הגמרא קושייה צדדית על דעתו של רבי שמעון כפי שפירשנו אותה. דהיינו על דעתו של רבי שמעון שאומר שבקודשים שחייב באחריותן באמת נוהגים גם דיני כפל וגם דיני 4 ו-5. כלומר מי שגנב בהמת קודשים וגם שחט אותה חייב תשלומי ארבעה וחמישה. ואז זה מקשה הגמרא. מיכדי שמעין הלל לרבי שמעון, וראינו את זה כבר במשניות הקודמות. דאמר שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. דהיינו, רק שחיטה שמתירה את הבשר באכילה, רק היא שחיטה, ורק עליה חייבים ארבעה וחמישה. זאת אומרת, הגמרא, אם ככה, קודשים נמי, אפילו מדובר על קודשים שחייב באחריותם, שלכאורה אמרת שהם המון בעלים, ויש בהם דיני גניבה, אבל סוף כל סוף שחיטה שאינה ראויה. ומי ששחט קודשים, סתם כך בחוץ, ברור שזה נאסר באכילה. זו שחיטה שאינה ראויה. אז איך רבי שמעון מחייב על זה לשלומי ארבעה וחמישה? מציעה הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, כי את הרבדים יאמר רבי יוחנן, בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים. כלומר, מדובר על הגנב, נניח יש לאדם בהמת שלמים בבית, והוא חייב באחריותה, כי אם היא תיגנב הוא יצטרך להביא אחרת, ואז הגיע הגנב, לקח את הבהמת שלמים הזאת, אבל לא שחט אותה לעצמו, אלא רצת לבית המקדש, שחיטה כשרה בזר, גם ישראל יכול לשחוט, והלך ושחט את אותה בהמה. והוא שחט אותה, לא סתם שחט אותה בפנים, אלא שחט אותה לשם בעליה. ולכן השחיטה היא ודאי שחיטה ראויה. מי ששחט בהמת שלמים בתוך העזרה, שחיטה ראויה, ברור שהשחיטה הזאת ראויה לאכילה. ועל זה כשלעצמו הוא חייב את השלומי ארבעה וחמישה. כי זה קודשים שחייב באחריותן. אומרת הגמרא, רגע, למה? והרי חזרה קרן לבעלים. אז אם הוא לקח את הבהמת קודשים הזאת, והלך למקדש, ושחט אותה כדת וכדין לשם בעליה, אז למה הוא חייב לשלם משהו? הוא לא חייב כפל, לא חייב ארבעה וחמישה, הרי חזרה הקרן לבעלים. כלומר, הבעלים לא הפסידו שום דבר, הם קיבלו את מלוא מה שמגיע להם. הרי הבעלים, מה הם התכוונו לעשות בעצמם עם הבהמה הזו? הבעלים עצמם התכוונו ללכת עם הבהמה לירושלים ולשחוט אותה, לשמה. אז חזרה הקרן לבעלים, אז הבעלים לא הפסידו שום דבר, אז איך אפשר לחייב במצב כזה? אמר רבי יצחק בר אבין, וכאן אנחנו צריכים להתחיל ולהיכנס קצת יותר לדיני קודשים, שנשפך הדם. כלומר, הוא הלך ושחט את הבהמה בעזרה שחיטה כשרה, ולכן השחיטה כשלעצמה היא שחיטה ראויה, ועליה הוא חייב ארבעה וחמישה. אי, אמרת, האם ככה הביילים לא הפסידו שום דבר? לא, בסוף הביילים כן הפסידו, כי אחר כך נשפך הדם. ואם נשפך הדם, אז כמובן הזבח לא עלה לבעלה, והוא צריך להביא זבח חדש. ועל זה מדובר כאן. דהיינו, השחיטה הייתה ראויה, אבל הביילים כן הפסידו כסף, ולכן חייבים במצב כזה, בתשלומי ארבעה וחמישה. כך מסביר רבי יצחק בר אבין את מסורת של רב דימי בשם רבי יוחנן. כי את הרבין, אמר רבי יוחנן, מדובר על מקרה אחר, וזה בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים. כלומר, הוא אכן הביא את הבהמה אל המקדש, ושחט אותה שחיטה כשרה, והשחיטה הזאת היא ודאי שחיטה ראויה, אבל השחיטה הזאת הייתה שלא לשם בעליה. הוא לא התכוון לשחוט לשם הבעלים. ולכן הבעלים כן הפסידו, לא חזרה הקרן לבעלים. כי כלל גדול בידינו, מי שזוכר, המשנה הראשונה במסכת זבחים, כל הזבחים שנסבחו שלא לשמן, כשרים. אז השחיטה עצמה כשרה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. ולכן השחיטה כשלעצמה הייתה שחיטה ראויה, כי הבשר הזה עכשיו ראוי באכילה לכהנים, אם מדובר על קודשים קלים, אז מותר גם לישראל, מדובר על קודשי קודשים, מותר לכהנים, אז השחיטה היא שחיטה ראויה, אבל הבעלים הפסידו. כי הזבח לא עלה לשמם, והם צריכים להביא קורבן אחר. אז מי שזוכר את אותם משנה בזבחים, יש לנו כמובן את הפסח והחטאת, שאם נשחטו שלא לשמם, הם פסולים לחלוטין, ובזה ודאי שלא חזרה הקרן לבעלים, אבל הגמרא אומרת, אבל לפי רבין, באמת בשוחט תמימים שלא לשם בעלים, עדיין אני תופס את זה כלא חזרה קרן לבעלים. או, סליחה, לא הסברתי נכון, בחטאת ובפסח, אם הם נסבחו שלא לשמם, הם פסולים. זאת שחיטה שלא ראויה בכלל. בשאר זבחים, היות שבדיעבד אם ישחטו שלא נשמע מהם כשרים, אז השחיטה כשלעצמה היא שחיטה הראויה, אלא שלא חזרה הקרן לבעלים, כי לא עלה להם לשם חובה, והם צריכים להביא קורבן אחר. זה אם כן ההסבר השני בדעת רבי שמעון. וההסבר השלישי, הענווה ומודבט, ריש לקיש אמר, בשוחט בעלי מומין בחוץ. כלומר, האדם הזה שחט שחוטי חוץ, הוא לקח בו בהמת קודשים, ושחט אותה מחוץ למקדש. אז אם ככה, אז ברור שזאת שחיטה שאינה ראויה, זה איסור כרת וכו' וכו'. לא, מדובר על מצב שבו הבהמה הייתה בהמה בעלת מום. ולכן השוחט בעלת מום בחוץ, בעצם לא עבר על שום איסור, והשחיטה הזאת היא שחיטה ראויה. שכן מה אמורים לעשות בבהמה בעלת מום? לשחוט אותה בחוץ. רגע, מיד הגמרא תשאל, צריך גם לפדות אותה. מיד נדבר על זה. אבל בפשטות, בהמה שהיא בהמה בעלת מום, באמת אפשר לשחוט אותה מחוץ למקדש. וזה מה שעשה פה אותו גנב שלנו, ולכן מצד אחד השחיטה היא שחיטה ראויה, ומצד שני היות שהבעלים חייבים באחריותם, רבי שמעון על דבר כזה מחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, אלא אם כן שלושת התירוצים שבגמרא, שניים בשמו של רבי יוחנן ועוד אחד של ריש לקיש. אומרת הגמרא, תהי בר רבי אלעזר, רבי אלעזר באמת התלבט על שתי הדעות. לרבי יוחנן שחיטה מתרת, והלא זריקה מתרת. כלומר, איך בכלל יכולת לומר שאם הוא שחט שחיטה כשרה אבל אחר כך נשפך הדם, אז בעצם השחיטה היא כאילו שחיטה ראויה? לא נכון. שחיטת קודשים היא לא שחיטה ראויה עד שלא תבוא זריקה ותתיר את הקורבן. ולכן לפי רבי יוחנן בעצם אין כאן שחיטה ראויה אם אכן אתה מקבל את האוקימתא שנשפך הדם, והתוספות כאן מדגישים על אחת כמה וכמה לפי המהלך השני של הגמרא, לפי המהלך של רבין, שוודאי שהשחיטה מצד עצמה היא שחיטה ראויה, אבל ודאי שהיא לא עלתה, ודאי שהיא לא עלתה לבעליה. אז גם אותו סודנים, האם הקושייה הזאת היא דווקא לפי המסורת של רב דימי, או גם לפי המסורת של רבין, אבל ודאי שוב שעל המצב של נשפך הדם, אז אין כאן שחיטה המטרת. כך קושייה על רבי יוחנן. ולריש לקיש מוסיף רבי אלעזר להקשות, שחיטה מטרת, והלא פדיה מטרת, כמו שאמרנו מקודם. אם באמת מדובר על בהמה בעלת מום, אי אפשר סתם ככה לשחוט אותה בחוץ. צריך קודם כל לפדות אותה, ולכן גם השחיטה הזאת היא עדיין לא שחיטה ראויה. רשי כאן נכנס לסבך, כי רשי אומר, הפדיה המטרת, משמע שאפילו אחרי השחיטה אפשר לפדות את הבהמה. שזה באמת חידוש גדול, ורשי בגלל החידוש הזה, צריך לחלק ולומר, שכל מה שמדובר כאן לפי ריש לקיש, זה דווקא על בהמה שהייתה בעלת מום מעיקרה. כלומר, מראש היא הוקדשה כבעלת מום. ולכן מראש לא הייתה בקדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים, כי אי אפשר להקדיש בהמה בעלת מום לקורמה. אז מה צריך לעשות מי שהקדיש בהמה בעלת מום? לפדות אותה ואז לשחוט אותה. אבל גם אם הוא שחט אותה קודם, הוא יכול לפדות אותה גם אחרי שחיטה. כי בעצם מראש הייתה בה רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף. מה שמדגיש, שאם באמת היה מדובר על מצב שבהמה שהוקדשה קדושת הגוף גמורה, ואחר כך נפל במום, אז אם הוא שחט אותה לפני פדיון, זה באמת לא שחיטה המטרת. כי אי אפשר יהיה לפדות אותה אחרי השחיטה. טוב, אז כאמור, זה חילוק שרשי כאן עומד עליו, התוספות מעריכים לדון בנקודה הזאת בדברי רשי. על כל פנים, ודאי שגם אם, כמו האוקימתא של רשי, שמדובר על בעל מום מעיקרו, ואפשר לשחוט אותו בחוץ, אבל השחיטה הזאת כשלעצמה עוד לא מתרת, כי צריך עוד אחר כך לפדות אותו. כך מקשה רבי אלעזר על שתי התשובות. אומרת הגמרא, השתמיטתי, בקושייה הזאת של רבי אלעזר, גם על רבי יוחנן, גם על ריש לקיש, השתמיטתי, הדר רבי שמעון, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד לפדות כפדוי דמי. כלומר, רבי שמעון סבור שברגע ששחטת שחיטה כשרה, את הבהמה בפנים, הגם שטרם זרקת את הדם, כל העומד לזרק כזרוק דמי. או הגם ששחטת בעל מום בחוץ לפי ריש לקיש, אז נכון, אתה עדיין צריך לפדות אותו, אבל כל העומד להיפדות כפדוי דמי. ולכן כבר השחיטה כשלעצמה הייתה שחיטה כשרה, כמו שהסבירו רבי יוחנן וריש לקיש, על ידי רבי שמעון. כי רבי שמעון מקבל את היסוד הזה שאומר, כל העומד לה, כאילו זה קרה. אם שחטתי שחיטה כשרה והדם התקבל, גם אם אחר כך הוא נשפך, כל העומד להיזרק כזרוק דמי, לפחות השחיטה הייתה כשרה. או כל העומד להיפדות כפדוי דמי. במקרה של שוחט, בעלי מומים בחוץ. ומניין לנו שכך מסבירים ברבי שמעון. כל העומד לזרוק כזרוק דמי, דתניא. רבי שמעון אומר, יש נותר שהוא מתמת ומת אוכלים, ויש נותר שלא מתמת ומת אוכלים. כידוע, בשר קודשים שנותר, שלא אכלו אותו בזמנו, נאסר באכילה. האם דבר שאין בו איסור אכילה, סליחה, האם דבר שאסור באכילה, האם יש בו טומאת אוכלים? דעתו של רבי שמעון שלא. דבר שנאסר, ממילא אין בו טומאת אוכלים, שנאסר באכילה, ודאי אם נאסר בהנאה, אין בו טומאת אוכלים. טוב, אז נותר אסור באכילה. אז יש בו טומאת אוכלים או לא? בא רבי שמעון ואומר בברייתא, שלעיתים יש נותר שיש בו טומאת אוכלים, ויש נותר שאין בו טומאת אוכלים. כיצד? לן לפני זריקה. כלומר, אם הבשר מעולם לא הותר באכילה. ועוד לפני שנזרק דמו, כבר שקעה החמה, הנה חינם היא לא מתמת, טומאת אוכלים, כי הבשר הזה מעולם לא היה אוכל. הוא מעולם לא הותר באכילה, ובשר שמעולם לא הותר באכילה, באמת הנה חינם, אין בו טומאת אוכלים. לעומת זאת, אם אולן לאחר זריקה, כלומר דם הזבח נזרק כדת וכדין, ורק אחר כך לן הבשר, אז הוא מתמת טומאת אוכלים, מדוע? משום שלאחר הזריקה, הבשר היה מותר באכילה. הבשר היה כשר. וגם אם אחר כך הוא לן ונאסר, אבל זה לא מונע ממנו את אותה טומאת אוכלים. ובמילים אחרות, בשר שמעולם לא הותר באכילה, אין בו טומאת אוכלים. לעומת זאת, בשר שהיה מותר באכילה ולאחר מכן נאסר, יש בו טומאת אוכלים. כך רבי שמעון בברייתא. וקיימא לן, מהי לפני זריקה? כאשר אומר רבי שמעון שהוא לן לפני זריקה, אין הכוונה לפני זריקה, אלא קודם שנראה לזריקה, שהיה ראוי לזריקה. ומה הכוונה שאולן לאחר זריקה? לאחר שנראה לזריקה. והגמרא מסבירה, קודם שנראה לזריקה לן מהי, כלומר איך יכול להיות שהבשר נפסל, בלינה עוד לפני שהיה ראוי לזריקה, דלא הביא שהות ביום למזרקי, דשחתי סמוך לשקיעת החמה. כלומר הכהן חשב שהוא יספיק לתפוס את השקיעה ושחט ממש ברגע האחרון, אבל עד שהוא סיים את השחיטה וקיבל את הדם כבר אי אפשר היה לזרוק. הבשר הזה בעצם מעולם לא היה ראוי אפילו לזריקה. ולכן הוא מעולם לא הותר באכילה, ולכן אינו מתמת ומת אוכלים. לעומת זאת, לאחר שנראה לזריקה לן, פה מדובר על מצב דהוויה שהות ביום למזרקי, כלומר שהיה מספיק זמן ביום לזרוק את הדם, רק שלא הספיקו, ובמצב כזה הוא כבר מתמת ומת אוכלים. על מה? כל העומד לזרוק כזרוק דם. כלומר, אין צורך שיזרוק בפועל את הדם, אלא גם אם הדם עומד לזריקה, כבר הקורבן הזה נתפס כקורבן כשר. עכשיו שוב, לא נתבלבל, הקורבן הזה הוא לא כשר, גם לפי רבי שמעון. קורבן שלא זרקו את דמו, ודאי שלא השלימו את עבודתו. אבל עניין השאלה, אם הבשר נחשב כבשר ראוי לאכילה, הוא ראוי לאכילה, הוא מתמת טומאת אוכלים. וממילא גם בהקשר שלנו, השחיטה הייתה שחיטה הראויה. אחר כך נשפך אדם, ולכן זה לא עלה בעלים השם חובה. ולכן, באמת הגנב צריך לפצות על זה. אבל השחיטה כשלעצמה הייתה שחיטה ראויה כפירושו של רבי יוחנן מחמת עצם העובדה שראוי היה לזרוק את הדם, ושוב על מה כל העומד לזרוק כזרוק דם. כך בביאור דברי רבי יוחנן. ובביאור דברי ריש לקיש, וכל העומד להיפדות גם הוא כפדוי דם. אם כן גם כאן שמי ששחט בעלי מומים בחוץ, להיות שאותם בעלי מומים עומדים לפדיון, הגם שטרם פדו אותם, השחיטה כשלעצמה היא שחיטה ראויה כמו שהסביר ריש לקיש. ומיני לנו שכל דבר שעומד לפדיעה, אני כבר רואה אותו עכשיו כאילו הוא פדוי. לתניה, רבי שמעון אומר, ואני עובר לדף ע"ז עמוד א', רק מילה אחת בסוגריים, כשאני הייתי בחור צעיר בישיבה, אחד החברה המבוגרים אמר, תראה, אנחנו לא יודעים את השס בעל פה לצערנו, אבל עמוד גמרא אחד אתה רוצה לדעת בעל פה, אז בוא תחזור אחריי. פרה, מטמא, טומאת אוכלים, ולוויתה אלא שעת הכושר. משפט אחד קצר, אפשר לזכור בעל פה, ולפחות עמוד אחד שבשס, דף ע"ז עמוד א', אפשר לזכור את כולו בעל פה, אז זה נכון שיש עמוד אחד במסכת נזיר שאין בו גמרא בכלל, שכל כולו מלא תוספות, אבל כאן, בבקם ע"ז עמוד א', יש לנו דף או עמוד ליתר דיוק של משפט אחד בלבד, ובכן, דתניא רבי שמעון אומר, פרה מטמאה טומאת אוכלין, מקודם דיברנו על אם יש טומאת אוכלין בבשר שלן, שנפסל בפסולינה, ואמרנו שזה תלוי בשאלה אם היה מותר אפילו רגע אחד לאכילה או לא, אז גם לגבי פרה אדומה יש לשאול את אותה שאלה. הרי גם פרה אדומה נשחטת שחיטה כשרה, אז האם באמת יש בה טומאת אוכלין? אומר רבי שמעון, כן, פרה מטמאת טומאת אוכלין, הואיל והייתה לה שעת הכושר. איפה הייתה לפרה אדומה שעת הכושר? מתי היה מותר לאכול פרה אדומה? אמר יש לקיש, דף ע"ז עמוד ב', אומר, היה רבי שמעון, פרה נפנית על גבי מערכתה. כלומר, שחטו את הפרה בהר המשחה, וכבר שמו אותה על אותה מערכה, אבל גם עכשיו, אומר רבי שמעון, עוד אפשר לפדות אותה, למה שנפדה את הפרה האדומה בשלב כזה, כאשר מצא אחרת נאה ממנה, מצא פרה יותר מובחרת. וזה חידוש גדול שבמצב כזה, לא רק שהוא יכול לפדות את הפרה, אלא הוא צריך לפדות את הפרה, ומצווה לפדות את הפרה. שהוא מצא פרה אדומה יותר משובחת. ולכן במצב כזה אפשר לפדות את הפרה, אף על פי שהיא על גבי מערכתה. עכשיו, לא פדיתי אותה בפועל. בפועל המשכתי את התהליך. עד ליצירת אפר הפרה. אבל עצם העובדה שיכול היית לפדות אותה, כבר מובילה לזה שפרה מטמאה טומאת אוכלין. כלומר, עצם העובדה שהיית יכול לפדות אותה, ואילו היית פודה אותה, אז באמת היה בטומאת אוכלין, זה היה בשר כשר לכל דבר. עצם העובדה שיכול היית לפדות, על מה כל העומד להיפדות, כפדוי דם. ואם כן, צודק ריש לקיש, שקודשים בעלי מום, ששחט אותם בחוץ, היות שהם עומדים להיפדות, השחיטה היא כשרה. בדיוק כמו שבפרה אדומה יש טומאת אוכלין, לא בגלל שפדיתי אותה, אלא רק מצד העובדה שאפילו לרגע אחד היא הייתה ראויה לפדיון. טוב, אז אמרתי, העמוד הקצר ביותר בשס, אבל הוא לא באמת קצר, כי צריך הרבה להאריך בדברי התוספות, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו בענייני פרה אדומה, אז ממש אפילו פחות מעל רגל אחת, אתם רואים שיש כאן בעצם שני תוספותים ארוכים, בדף ע"ז עמוד א', התוספות הראשון מדבר על המעמד העקרוני של פרה אדומה. השאלה שמטרידה את התוספות כאן, גם בדף ע"ז עמוד א', גם אחר כך בדף ע"ז עמוד ב', זה בעצם מה המעמד העקרוני של פרה אדומה, האם פרה אדומה נתפסת בהמשך למה שדיברנו בו מקודם, האם פרה אדומה נתפסת כקודשי בדק הבית, או כקודשי מזבח, או במילים אחרות, האם פרה אדומה היא באמת קורבן. אז ידוע שהרמב"ן על התורה בפרשת חוקת, באמת מדבר על זה שפרה אדומה היא סוג מסוים של קורבן, שהיא עולה לריח ניחוח, אמנם לא מקריבים אותה במקדש, מקריבים אותה בחוץ, אבל בכל זאת היא קורבן. מצד שני, ברור שחטאת במהותה היא כקודשי בדק הבית. כלומר מדובר על איזשהו צורך טכני של המקדש או של האומה בכלל לטהר טמאים מטומאתם. אז כאמור התוספות מעריכים הרבה בנקודה הזאת, התוספות שואלים האם יש מושג של חיבת הקודש בפרה אדומה, וזה קשור לשאלה האם באמת אני רואה אותה כזבח או שאני רואה אותה כקודשי בדק הבית. אז התוספות כאן תוך כדי עריכות דבריהם באמת מתבטאים ואומרים שעריכתת קרי רחמנה וכל ענייניה כאין עבודת הגוף, כלומר שממש יש איזשהו מימד בפרה אדומה כקורבן, אז כאמור זה הנושא של התוספות הראשון. התוספות השני והארוך עוד יותר כאן בדף ע"ז עמוד א', מדברים על טומאת אוכלין באופן כללי. כלומר, למה בכלל צריך רבי שמעון להידרש לשאלה האם פרה מטמאת טומאת אוכלין, הרי פרה מצד עצמה מטמאת את כל העוסקים בה. אז השאלה מה קורה כאשר הדביקו איזשהו אוכל על גבי הפרה, והאם יש בו או אין בו טומאת אוכלים, ובכלל התוספות כאן חוזרים על מחלוקת גדולה שיש להם עם רש"י גם בסוגיות אחרות, מה השיעור הרלוונטי לטומאת אוכלים. ובעצם הדבר הזה קשור למחלוקת בגרסה, באותה ברייתא קצרצרה שלפנינו, האם פרה מטמאה בטומאת אוכלים, כלומר אם כל הדיון הוא רק על האם הפרה יכולה לקבל טומאה, או שהפרה מטמאה, כלומר שיכולה לטמא גם אחרים בטומאת אוכלים. סוף דבר, שני תוספותים עצומים, אחד מדבר בהלכות פרה אדומה, אחד מדבר בהלכות טומאת אוכלים, אבל אנחנו לומדים את הגמרא כפשוטה. מי שרוצה אחר כך להשלים את דברי התוספות מוזמן בשמחה. אומרת הגמרא דף ע"ז עמוד ב', בישלמה רבי יוחנן לא אמר כרבי שמעון בן לקיש דקבאי לאוקמה למתניתין אפילו בתמימים. כלומר יש לקיש צריך לומר שהקודשים שעליהם מדבר רבי שמעון שחייבים עליהם 4 ו-5 זה דווקא קודשים בעלי מום. רבי יוחנן מעדיף לא להסביר ככה, כי בדרך כלל קודשים הם תמימים. אלא ריש לקיש, מה היית אמר לו אמר כרבי יוחנן? שמדובר על מצב שבו הגיע הגנב ושחט את זה בפנים שחיטה כשרה. אמר לך, אומר לך ריש לקיש, חידוש נוסף שעוד לא ראינו, וטבחו ומחרו. כל היכה, כמובן בפסוק כתוב, וטבחו או מחרו, אבל ריש לקיש מצמיד אותם ביחד ואומר, טביחה ומחירה זה תאומים זהים. ולכן, כל היכה דאיתי במחירה, איתי בטביחה, וכל היכה דלידי במחירה, לידי בטביחה. והנה קודשים. הועיל דחמיזה בין קודשים לא הביא המחירה, כלומר אם הביילים הם אלה שהקדישו, ואז בא הגנב וגנב מהם, ואחר כך הגנב הזה רוצה גם למכור, ברור שלא חייב 4 ו-5 על דבר כזה, הוא לא יכול למכור את זה. ולכן אומר יש לקיש שיות שאין אפשרות למכור אותם, ממילא אין בהם ליתנו בתביחה, ממילא אין בהם תשלומי 4 ו-5 גם על תביחה. וזאת הסיבה שריש לקיש לא פירש כרבי יוחנן, כי ריש לקיש חיפש את אותם קודשים שנפל בהם מום, שאותם באמת אפשר גם למכור וגם לשחוט. קודשים שלא נפל בהם מום, נכון, אפשר לשחוט אותם בפנים, ולפי רבי יוחנן על זה מתחייבים את השלומי 4 ו-5, אבל אי אפשר למכור אותם. וכאמור לדעת ריש לקיש, תרי רעין דלא מתפרשין, אי אפשר לנתק את התביחה והמחירה. ואם יש בהמה כזאת שאי אפשר לחייב בה על מחירה, ממילא אי אפשר לחייב בה גם על תביחה. אומרת הגמרא, אמת עזדו לטעמי. ומצאנו שבפירוש רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בשאלה הזו עצמה, דאיתמר, המוכר טרפה לדברי רבי שמעון. אפשר למכור טרפה? בוודאי שאפשר, מה הבעיה? לעומת זאת, אם אפשר לשחוט טרפה? לפי רבי שמעון לא, כי זאת שחיטה שאינה ראויה לאכילה. כי טרפה לא ראויה לאכילה. אז האם יש תשלומי 4 ו-5 במי שמכר טרפה? המוכר טרפה לדברי רבי שמעון. רבי יוחנן אמר, חייב. וריש לקיש אמר, פטור. רבי יוחנן אמר חייב, אף על גב דלייטי בתביחה, אתה צודק שלפי רבי שמעון, אנחנו לא פוסקים כרבי שמעון, אבל לפי רבי שמעון, זאת שחיטה שאינה ראויה כי זאת טריפה. ולכן, אף על גב דלייטי בתביחה, איתי במחירה. אבל ריש לקיש אמר פטור, כיוון דלייטי בתביחה, לייטי במחירה. כלומר, ריש לקיש מקודם דיבר על בהמה שאי אפשר למכור אותה, בהמת קודשים, וממילא לא מחייבים בה על תביחה, וכאן המקרה ההפוך. בהמה שאי אפשר להתחייב בה על תביחה כי היא טרפה וזאת שחיטה לא ראויה, וממילא לדעת ריש לקיש אי אפשר להתחייב בה גם על מחירה. הייתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, גנב כלאיים וטבחה. טוב, כלאיים לכאורה אין בעיה, לא למכור, לא לשחוט, כלאיים מותרים באכילה. שאלה היחידה זה האם בהמת כלאיים שיש בה תערובת של סה יחד עם משהו אחר, האם בכלל חייבים על זה 4 ו-5, זו הסוגיה שנדבר בה בעזרת השם מחר. אבל ההלכה שעל כלאיים חייבים 4 ו-5, הלכה פשוטה, גנב כלאיים וטבחה, או גנב טריפה ומחרה, משלם תשלומי 4 ו-5. אומר רבי יוחנן ריש לקיש, מה אליו רבי שמעוני? כלומר, למה צריך לומר טריפה ומחרה? הרי לפי חכמים שחולקים על רבי שמעון, על טריפה חייבים מן החינמי, גם על טביחה. נכון, זאת שחיטה שלא ראויה, אבל עדיין חייבים על זה. אז אם יש ברייתא שאומרת, שתשלומי 4 ו-5 הם דווקא בטריפה, בהכרח הברייתא הזאת יהיה לי בדי רבי שמעון. סליחה, שתשלומי 4 ו-5 בטריפה הם דווקא במחירה, ברייתא כזאת היא בהכרח כדעת רבי שמעון. ולכן טריפה ומחרה משלם תשלומי ארבעה וחמישה. מי לאו רבי שמעוני? ואם ככה צריך להסיק כדעת רבי יוחנן, שאלמה אף על גב דלייתא בתביחה, כלומר אף על פי שבטריפה אי אפשר לחייב על תביחה, אבל איתא במכירה. דוחר יש לקיש ואומר, אמר לי, לא, באמת הברייתא הזאת היא כדעת חכמים. אומר רבי יוחנן, אי רבנן, טריפה במכירה איתא בזביחה לייתא, אז למה באמת להתעקש לומר טריפה במכירה? הרי לפי חכמים חייבים ארבעה וחמישה גם על שחיטה של טריפה. ואלא מה אומר לו רבי ריש לקיש? רבי שמעון, הרי בוא נחזור לרישה של הברייתא, כלאיים בתביחה איתה במכירה לייתא, הרי כמו שאמרנו מקודם, בכלאיים לא אמורה להיות בעיה. מי שגנב שמחר כלאיים, או גנב שטבח כלאיים, עדיין חייב ארבעה וחמישה. אלא חייבים לומר, תנא תביחה לגבי כלאיים, אבל הוא הדין למכירה, ואם ככה לרבנן נמי, תנא מכירה, כלומר הזכרנו טרפה ומכרה, אבל הוא הדין לתביחה, כי לפי החכמים החולקים על רבי שמעון, חייבים גם על תביחה של טרפה. כך יסביר ריש לקיש את הברייתא, ורבי יוחנן אמר לך, היי מי, איזה מין פירוש זה בברייתא? היא אמרת בשלמה שהברייתא הזאת כמו שרבי יוחנן הציע, היא באמת כדעת רבי שמעון, אז איידי דתנא טרפה בחדה, כלומר, היות שבטריפה חייבים רק על מחירה ולא על תביחה, ממילא גם ברשא כשהזכרתי כלאיים, אז הזכרתי כלאיים בחדה. כלומר, הזכרתי כלאיים רק לעניין זה של מחירה. אבל אין החינמי, חייבים גם על תביחה, סליחה, הזכרתי רק תביחה של כלאיים, אבל אין החינמי, חייבים גם על מחירתם. אבל בטריפה הדגשתי בכוונה שחייבים רק במחירה ולא בשחיטה. וזה פשט מסתבר בברייתא. אלא, אומר רבי יוחנן לריש לקיש, היא אמרת רבנן, אם כל הברייתא הזאת כדעת חכמים שחייבים גם על תביחה של טריפה, למרות שזאת שחיטה שלא ראויה, אז נערבינו ונתנינו. גבי כלאיים וטריפה, תזכיר כלאיים וטריפה ביחד, ותאמר תבחן ומחרן, כלומר לא משנה או תביחה או מחירה, משנה תשלומי ארבעה וחמישה. ובאמת מסיימת הגמרא בקשיא. כלומר הברייתא הזו אכן מהווה הוכחה טובה מאוד לדבריו של רבי יוחנן, הברייתא היא בהכרח אליבא דרבי שמעון, שסבור ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, ולכן על תביחה של טריפה לא מתחייבים, ובכל זאת לדעתו חייבים על מחירתה. מכאן שמחירה ותביחה לא בהכרח הולכים יחד. כאמור, כל הדיון הזה, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כל כולו הוא אליבא דרבי שמעון. ולכן הדיון הזה פחות נוגע הלכה למעשה, אבל הוא בהחלט מחבר ומבהיר את החשיבות שמייחס לפחות ריש לקיש להצמדה הזאת שעושה התורה בין החיוב על תביחה לבין החיוב על מחירה. אז ברשותכם ניצלתי את הדף היחסית קצר, דף האינזיין, כדי ללמוד היום שני דפים, וזה בגלל שלא מעט משומעי השיעור הזה ביקשו ממני לעשות מאמץ, ועצם זה שהשיעור מתקיים כידוע לכם זה לא מובן מאליו, אבל ביקשו לעשות מאמץ לחזור כמו שלמדנו בעבר וללמוד כל יום את הדף שלו מחורת. אז על פי הלוח היום היה דף האינזיין, והנה למדנו גם את דף האינזיין. אז ממש אני פה מצהיר בפני כולכם, אני לא מתחייב שנוכל להתמיד בזה ותמיד ללמוד באותו יום את הדף של המחורת. אבל הנה, ניסיתי הפעם לנצל הזדמנות, ואם נוכל באמת להתמיד בזה, מחר ללמוד את דף עין ח', מחרתיים את דף עין ת', וכן הלאה זו הדרך. אני מבין שיש הרבה אנשים שהדבר הזה יכול להיות עבורם לתועלת, אני יודע על כמה וכמה מגידי שיעור חשובים שנותנים שיעורים בדף היומי, ומדי פעם ככה חלק מהחבורה שלנו ונעזרים בחלק מהרעיונות או המקורות, וזה ברור שזה שמחה גדולה וברכה גדולה, ולכן, שוב, ממש ממש בני נדר, אבל אם נצליח גם בהמשך, ממחר, ללמוד כל ערב את הדף שלמחרת, כה ייתן השם וכה יוסיף, ערב טוב לכולם.